שלום לאלית בללי.
אהלן, אהלן.
מהמרכז הישראלי ל-MBTI. מה נשמע, מה שלומך?
בסדר גמור, ממש מתרגשת לקראת ה...
כיף שאת פה.
גם לי, מאוד. מאוד מאוד כיף.
MBTI זה מודל שאני למדתי אותו אצלכם, אצלך ואצל יואב לפני מספר שנים.
נכון.
ואני חושבת שזה חשוב מאוד ככה לספר למאזינים שלנו על המודל הזה, ואיך הוא מתקשר לעולם חדש ולהתפתחות וצמיחה. אז תספרי קצת קודם כל מה זה, מה זה MBTI, מה זה המודל הזה?
אוקיי, ה-MBTI בעצם זה ראשי תיבות של Myers-Briggs Type Indicator, שטייפ אינדיקויטר בעצם מה שזה אומר, זה אבחון אישיות. אוקיי? לפני, ב-1920, קארל יונג, שהוא זה שבעצם הגה את, את התפיסה הזו, ניסה לחפש ולראות מה המכנה המשותף בין אנשים. והוא גילה שבעצם, את יודע, בדרך כלל מדברים על השונות, כן. אבל לפני השונות אנחנו נסים, הוא ניסה להסתכל ולראות מה דומה, לא מה שונה, והוא גילה שבעצם אפשר למיין אנשים, כמו שבעצם יש סוגים של כלבים, יש סוגים של צמחים, יש משפחות של, של ציפורים, אז אותו דבר גם אנשים. ובעצם הוא גילה שאנשים מבחינה פסיכולוגית חושבים, תופסים את העולם, מסתכלים על העולם וחווים אותו, יש מכנה משותף ביניהם וגם יש שונות. המכנה המשותף בעצם הוא גילה שיש אנשים עושים שני תהליכים מנטליים, עושים תהליך של קליטת אינפורמציה ותהליך של עיבוד אינפורמציה, ובצורה הזו בעצם חווים ורואים ובוחרים ושופטים ומקבלים החלטות בעולם. מעבר לזה שיש שני תהליכים מנטליים של קליטה ושיפוט, בעצם העסקת מסקנות, הוא גילה שאנשים חיים בו זמנית בשני עולמות. בעצם הם חיים בעולם הפנימי ובעולם החיצוני, כמו שצמחים חיים בשני עולמות, יש את השורשים שמתחת לאדמה, ויש את כל מה שקורה מעל, את העלווה, את הגזע וכו' וכו'. ומשהו בעצם ראה, זה בעצם המכנה המשותף בין כולנו, אבל מה ששונה זה שאנחנו נולדים עם איזושהי העדפה מולדת לאחד משני הצדדים. אוקיי? גם העדפה מולדת של האם אנחנו חיים יותר בעולם הפנימי או בעולם החיצוני, וגם איזה תהליכים אנחנו עושים יותר, האם עושים יותר תהליכים של קליטת אינפורמציה או תהליכים של עיבוד האינפורמציה ושיפוט. פחות או יותר ב-1921 הוא כתב את הספר Psychological Types, כן. טיפוסי אישיות, ואז קראה אותו אישה בשם מיירס בריגס, אימא ובת, והם החליטו, אמרו, וואו, הם נפלו מהרגליים מהמודל המדהים הזה, ואמרו, אוקיי, אז יופי, אז אנחנו מבינים שיש טיפוסים שונים של אישיות, אבל איך בעצם אנחנו יודעים לזהות מי האישיות שעומדת מולנו? ובמשך הרבה מאוד שנים הם פיתחו איזשהו אבחון, והאבחון הזה נקרא Myers-Briggs Type Indicator, הוא בעצם מאבחן איזה טיפוסים, לאיזה משפחה של טיפוסים כל אדם בעצם שייך.
מה הייתה המטרה שלהם בעצם?
מיירס ובריגס בעצם במקור מה שהם ניסו לעשות זה לדווקא נשים, זה מה שהיה מעניין במלחמת העולם, והם רצו לסווג, לנסות להתאים לנשים את העבודות שמתאימות לפי טיפוס האישיות שלהן. ודרך זה בסופו של דבר הם פיתחו את השאלון כדי שזה יהיה סיווג לעולם הקריירה בתוך מלחמת העולם. מאז משתמשים בזה היום, זאת אומרת, ממלאים מיליוני אנשים ברחבי העולם, הכלי הזה מתורגם להמון שפות, למעלה מ-20 שפות, משתמשים בזה גם בעולמות האימון, בעולמות הייעוץ הארגוני, טיפולים זוגיים, הכוונת קריירה, מרכזי תעסוקה בכל העולם, ובשנתיים, שלוש האחרונות, בעצם אנחנו הבאנו את הכלי הזה לארץ, והוא הולך ועושה כאן, אנחנו קוראים לזה MBTI-מניה, MBTI-מניה, זה הולך וכובש עוד ועוד ועוד לבבות, כי זה פשוט כלי אדיר להבנה בעצם של עצמך, ושל מי שאתה נמצא סביבך.
מכיוון שאני ככה מתעסקת בתפיסות של עולם חדש ויזמות והתפתחות, ואני רואה את הקשר הישיר בין השניים, איך את רואה את המודל הזה יכול לעזור, אם זה ליזמים צעירים, אם זה בכלל לחבר'ה כל הדור הוואי הזה שמחפש את עצמו?
אפשר להסתכל על זה בכמה רמות. אחד בעיניי, אני חושבת שאחד הכלים המאוד מאוד משמעותיים בעשייה בכלל זה מודעות. מתוך מקום של מודעות גם לעצמך וגם לאנשים שנמצאים סביבך כדי למקסם את היכולות. ואני חושבת שברגע שאתה יודע בעצם מה ארגז הכלים שנמצא לרשותך ומה ארגז הכלים שנמצא אצל אנשים אחרים סביבך, במקום הזה היכולת, היום כל הנושא של מצוינות והצלחה, אתה יכול למקסם את היכולות שלך ואת היכולות מנהיגות שלך. והיכולת לעבוד בשיתוף, כי אנחנו מדברים על שיתוף, איך אנחנו בעצם מרוויחים, איך אנחנו מייעלים ומרוויחים את המקסימום מהסביבה שנמצאת לידינו.
שזה נכון גם היום כל התפיסה הארגונית שמדברת היום על שיתופי פעולה בין ממשקים ועל הבנה של בעצם לניצול משאבים פנימיים לטובת השגת מטרות הארגון, אז זה... MBTI המודל הזה בהחלט מאפשר להבין, לעשות מפת צוות, נכון?
לגמרי, מפת צוות. באמת, בעצם מפת, אם מסתכלים על איזשהו שיתוף פעולה, אז שיתוף פעולה מדבר על היכולות שלי, אבל גם היכולות שיש משאבים, יכולות שנמצאים בסביבה שלי.
כן.
ואז בצורה הזו אני יכול גם לגייס, גם להשתמש וגם לעשות win-win לטובת כולם. שותפות אמיתית. בעיניי זה, ככל שאתה מבין יותר את הערכים, הצרכים, מערכות ההפעלה של כולם, רק טוב יכול לצאת מזה.
אוקיי, עכשיו, אחד השאלות המרכזיות שאנשים כך שנתקלים במודל הזה שואלים, בטח בעידן היום שאנחנו נמצאים, שיש באמת כל כך הרבה אפשרויות לעשות תהליכי מודעות ואנשים משתנים, בכל זאת מה הדיוק שה-MBTI נותן ביחס להשתנות שלנו? כי אני זוכרת שאני הגעתי ביום הראשון של הקורס ואמרתי, סליחה, מה צריך להביע? מי יגיד לי מי אני? אני כבר לא אותו בן אדם שהייתי לפני 5 שנים, גם לא אותו בן אדם שהייתי לפני 3 שנים.
כן, ואני זוכרת שבעיקר אחת השאלות המשמעותיות שהתעסקת בה זה הנושא של מה, אין דבר כזה שאי אפשר להשתנות. אין דבר כזה. איך אפשר לדבר על זה שאי אפשר להשתנות? אני חושבת, האמת היא שלרגע איבדתי את השאלה, תחזרי על השאלה.
אז איך באמת מול ההשתנות שלנו בתוך המציאות שאנחנו עושים תהליכי מודעות, מה בכל זאת היתרון והדיוק שיש בתוך הכלי הזה של ה-MBTI?
אני חושבת שהכוח של ה-MBTI זה שבפרק זמן מאוד 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 קצר, אתה בעצם צריך לענות על שאלון, אתה לומד איזושהי שפה שכל הדבר הזה יכול לקחת במקרה הטוב משהו כמו שעתיים לכל היותר.
כן.
ובתהליך שהוא מאוד 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 קצר, אתה בעצם הכלי מגלה עליך שזה מדהים, כל כך הרבה דברים בכל כך הרבה רבדים. עכשיו מבחינתי זה הסטארטר, זאת אומרת עבודת מודעות כמו שאני תופסת אותה היא תהליך, נכון. היא לא משהו שהוא זבנג וגמרנו, למרות שאנחנו בעידן כזה שרוצים זבנג וגמרנו, רוצים תוצאות מיידיות, רוצים מהר כאן ועכשיו. אני חושבת שזה אולי עונה לשני הממדים האלה. המהר כאן ועכשיו זה התהליך של באמת ההבחון, וזה קורה בצ'יק. אתה לא צריך לשבת מול מישהו שבמשך ימים על גבי ימים ידע להכיר אותך ולהבין אותך. יש איזושהי מפה מאוד מהירה של מי אתה ברמות דיוק מטורפות. זה אחד. אבל זה איזשהו סטארטר, זאת אומרת, זה מתחילים משם, במקומות של אם רוצים לעשות איזשהו תהליך של שינוי, פה באמת צריך להיכנס לאיזשהו תהליך. שוב, זה לא תהליכים של שנים על גבי שנים, וגם אני חושבת שאתה מקבל ארגז של כלים שאתה יכול לעבוד בו עם עצמך, ואתה לא צריך כל הזמן ללכת למישהו.
כי בעצם יש את הבסיס, שבבסיס, איך שאמרת, מה מערכות ההפעלה שלי.
נכון.
ואז יש תרגום של איך זה בא לידי ביטוי בהתנהגויות.
כן, מה שבעצם אנחנו, האבחון הזה נותן, זה בעצם להבין איך אני פועל, מה מניע אותי, מה הטריגרים ללחץ, מה מפעיל אותי במובנים החיוביים, מה מניע אותי למה המוטיבציות שלי, אבל גם מה מניע אותי, או יותר מה מפעיל אותי למקומות של לחץ. ה-MBTI מאפשר להבין איך אני תופס את העולם, איך אני רואה את העולם, איך אני מפרש את העולם, על בסיס מה אני מקבל ומסיק מסקנות, איזה אינפורמציה חשובה לי, באיזה תנאים אני צריך להיות, לייצר לעצמי או לבחור לעצמי כדי להבטיח את ההצלחה של עצמי. זאת אומרת, מה יכול לעשות לי טוב ואיך אני יכול לפרוח. וכל הדבר הזה בעצם גם יכול לתת, זה איזה שהם כלים של להבין, אוקיי, מה קורה לי עכשיו, לאן אני רוצה להגיע, ומה אני צריך לעשות כדי להגיע לשם, גם באיזה כלים יש לי כרגע שהם הכלים האסים שלי, וגם במקומות של, אוקיי, איך אני, מה הידיים החלשות שלי, ה-MBTI מדבר מאוד על ידיים, יד חזקה ויד חלשה, שלכל אחד מאיתנו יד החזקה יכולה להיות אחרת. ובמובן הזה, איזה יד אני, על איזה שרירים אני צריך לפתח, הוא ממפה את השרירים שאני צריך לפתח, ובמקום הזה, האם אני מפתח אותם בעצמי, האם אני יכול לקחת אנשים שיעשו, יהוו בשבילי השרירים שאני צריך, להשלים את השרירים מבחוץ. קרקע מדהימה לבאמת שינוי, אפרופו לא תמיד יכול, בתור מאמנת של הרבה שנים, שינוי הוא לא בהכרח, הרבה פעמים אנשים מדברים על, אני מאוד מודע, אני מאוד מודע, כן. ומסתכלים על מודעות במקומות של מה אני לא טוב, ומה אני צריך לשפר. אני חושבת שאולי תפיסה אחרת, היא דווקא במה אני טוב, ומה היכולות שלי, ואיפה החוזקות שלי, ואיך אני אותם מעצים, ורק אחר כך בשלב הבא, לדבר על מה חלש אצלי. כן. ושינוי מבחינתי יכול להתחיל מוואלה, להכיר בעוצמה שלי, ביכולת שלי, באסים שלי. ומשם מבחינתי השמיים הם הגבול.
כן. כשהקמתם את המרכז בישראל, מה בעצם היה החזון שלכם?
החזון שלנו בעצם לעשות את העולם טוב יותר אחד לשני.
מערכות יחסים.
חד משמעית מערכות יחסים. שוב, מערכות יחסים מסתכלת על זה תמיד, המערכת היחסים הראשונית היא המערכת יחסים שלנו עם עצמנו.
כן.
אז אני חושבת שמשם זה מתחיל, וברגע שטוב לנו ואנחנו מעריכים את עצמנו, אז במקום הזה יש לנו את היכולת, או אפילו את המשאבים הרגשיים הנפשיים לעשות את זה החוצה. כן, כן, לגמרי, חד משמעית לעשות את העולם נעים יותר אחד לשני, לעשות מערכות יחסים הרבה יותר מקבלות, מעריכות, סינרגיה, להביא טוב לעולם הפנימי שלנו ולעולם החיצוני, כן. אפרופו עולם חיצוני ועולם פנימי.
איך, את יכולה לשתף איך המודל הזה, כשאת נפגשת בו לראשונה, ועברו כבר כמה שנים טובות מאז, איזה שינוי זה חולל בתוצאות של החיים שלך, מול הגדרת מטרות שלך?
אני מכירה את המודל בעצם למעלה מ-20 שנה דרך יואב. יואב הוא בעצם המייסד, מי שהתעלף על המודל, הוא למד אותו כשהוא היה בניו יורק,
בן הזוג שלך.
והבן זוג האהוב שלי לגמרי. ואני חושבת שבעיקר, במקום של באמת מערכות היחסים, אני ויואב ב-MBTI, אם מדברים על משפחות, אז אנחנו ממשילים את זה גם לכוכבים שונים, אז אני ויואב מגלקסיות שונות לגמרי, ואני חושבת שאחד המתנות שקיבלנו זה באמת, ושוב, זה תהליך, זה לא דבר כל כך פשוט, כי זה שונות מאוד 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 גדולה, אבל המקום של להבין, לראות, להיות מסוגל להמשיג את השונות, זה נתן לנו המון כוח בתוך הזוגיות. זה משהו שאנחנו לא מפסיקים לעבוד עליו. אני חושבת ששם, במקום של ככל שלנו יש יכולת יותר לעשות עבודה אחד מול השני, במובנים של השונות, ככה תוכניות הסמכה הולכות ונעשות משובחות יותר ויותר. ביחס ל... אני חושבת שביחס למטרות שלי, אם את שואלת, שאלת לגבי כן. מטרות, אני חושבת שההתקרבות שלי למקומו, למי שאני, אני מאוד שונה בעולם, בעולם המקובל. כן. אני לא עושה מה שצריך לעשות. אני מאוד שמה סימני שאלה ובוחרת וסוללת את הדרך שלי, שזה לא תמיד הדרך הקלה. אני לא יודעת איזה מבין הדרכים היא יותר קלה לי, אבל כן. זאת לא הדרך הקלה תמיד. ותמיד יש לי שאלות, ותמיד יש לי אפשרויות שאני בוחרת מתוכן. אני חושבת שדווקא בנקודת זמן הזו, המקום הזה של להבין מה הצרכים שלי כדי להביא לידי ביטוי במקסימום את המטרות שלי, אני חושבת שזה החלק המשמעותי. להבין שאני חושבת בצורה אחרת לגמרי, וכשאתה חושב אחר, אז מסביב תמיד מנסים להוריד, כן. כי זה מאוד...
או להכניס לתבניות.
חד משמעית להכניס לתבניות. זאת לא... את מי כמוך מבין כן. ויודע. ואני חושבת שככל, ושוב, זה תהליך, ככל שאני אהיה יותר מחוברת ל... ומקבלת את, את הקסם שלי בתוך העולם הזה, אז שם אני אפרוץ ואביא לידי ביטוי את המטרות שלי, וזה איזושהי, זה כל פעם רבדים יותר כן. גדלים והולכים של הבנה וקבלה. הבנה וקבלה. זהו, אני חושבת שיש בי איזשהו מקום של התמסרות למי שאני, ועצם זה שאני כאן היום זה גם איזשהו סוג של... של איזשהו מימוש של הדברים שבי.
השאלה, אני כל כך הרי מזדהה עם הרבה דברים שאת אומרת, אוקיי? כי אנחנו בטיפוסים מאוד דומים, בטח בדבר כל כך דומיננטי של אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות ונעשה את זה בדרכנו.
רגע חד משמעית, או לחלופין, אם יגידו לנו אנחנו נעשה הפוך.
בדיוק. אז... אני שואלת וככה חוקרת, אני אוהבת לחקור התנהגויות של אנשים. האם זה נותן, כשאנשים נצמדים לתוך המבנה אישיותי שלהם והם מגלים מי הם, האם זה עוזר לחזק את הדברים שהם, כמו שאת אמרת, לקבל את מי שאני ולהפסיק להתנגד לזה? או כמו שקיבלתי פתק מהרופא כזה על מי אני ואז אני לא יכולה, ואז זאת אני? זאת אומרת, זה יכול לקחת לשני כיוונים, הרבה פעמים אני אומרת, אבל זאת אני. אז
אני מבינה מה את אומרת. אני חושבת ש... אני חושבת, אז שאלת אותי שאלה שאני צריכה לחשוב עליה, ואין לי בשלוף. אני חושבת ש... קודם כל, את יודעת, קבלה, לקבל את עצמי, כזה, זה נשמע לי נדוש, לפעמים באמת בא לי להקים לקבל ולאהוב את עצמי ותתתתתה, אוקיי? אבל זה נשמע כזה קיצ'י קצת.
כן, גם שטוח.
אני מבינה כמה אנרגיה יש בלהילחם עם עצמך ובלהתאים את עצמך. יש, זה ממש משאבים גדולים מאוד של אנרגיה ש... שנצרכים לטובת המקום הזה של להתאים את עצמך, לריב עם עצמך, לבקר את עצמך. אני חושבת שאם את כל מפעל האנרגיה הזו אפשר לתעל לטובת, אפילו לא אקרא לזה קבלה, אלא זיהוי. ומיפוי המשאבים שלך, הצרכים שלך, ואז במקום הזה, לעבוד עם מה שקיים, זאת אומרת, לעבוד עם מה שיש, כי יש. אז אני חושבת שיש בזה, זה כמו, זה ממלא, זה ממלא דלק, וזה מניע. ואז אני, ולדעתי זה מאפשר להגיע רחוק יותר, שוב, במסלול של עצמך, לא בהכרח במסלול שהחברה חושבת שזה המסלול. את שואלת אם יש לזה מחירים בעצם, אם זה לא באמת איזשהו פתק מהרופא. ואז אני שואלת את מי את השאלה, למה פתק מהרופא זה משהו שהוא לא חיובי? למה זה לא להגיד, הרי אנחנו לא מושלמים.
נכון.
אז אני חושבת שחלק מהעניין של לקבל את זה, שזה הכי קשה, לקבל את זה שאנחנו גם, יכולה להגיד על עצמי, שיש בי צדדים יפים, ויש בי גם צדדים חוערים. יש דברים שאני אלופה בהם, ויש כן. דברים שאני, האמת היא לא אייסית.
כן.
והשאלה היא, אם אני יודעת שזה זה, זאת אומרת, יכול להיות שאני לוקחת את זה למקומות של, זאת אומרת, אני מקצינה קצת, אבל אם באמת יש אזורים ש... אני מנוונת יותר בהם, אז אולי הפתק מהרופא הזה, הוא אומר, אוקיי, זה מה יש, ועם זה ננצח, ואת מה שאין לי, אז אני יכולה להשלים. אני לא בהכרח צריכה לעשות את זה לבד.
כן.
זה לא אומר, אני מוותרת. לא, זה לא אומר אני מוותרת. פתק מהרופא לא אומר אני מוותרת.
כן.
אבל אולי פתק מהרופא אומר, תנוחי רגע. תנוחי, תסברי כוחות מחדש ותחשבי מסלול אחר, כי יש דרך להגיע לאן שאת רוצה. רק השאלה היא, האם, את יודעת, לעשות more of the same, לעשות, להמשיך לעשות ולהילחם במה שאנחנו רוצים ולא לקבל את התוצאות, אז אני לא יודעת אם זאת הדרך. אז אולי פתק מהרופא אומר, לעצור רגע. להסתכל, אולי אפילו להתאבל על מה שאין לנו, ולהמשיך במלוא הכוח במה שיש לנו, ולגייס את מי שאנחנו צריכים לידינו, כדי להשלים את ה... אנחנו, שוב, אנחנו חוזרות לעולם חדש ולשיתוף.
נכון.
אז במקום הזה אנחנו איזשהו סוג של או לגו, או פאזל, או מכונה של גלגלים שאפשר לחבר אחד לשני. ואם כל גלגל יהיה מבסוט עם עצמו ולא יהיה עסוק באיזה שיניים יש לו ואיזה שיניים, את יודעת, במקום הזה אתה יכול אפילו להתפעל ולהעריך את האחר שנמצא לידך.
נכון.
כשאתה מסוגל להעריך ולהתפעל מעצמך, אז אתה גם מסוגל להתפעל מאחר. אז אני לא חושבת שזה בהכרח רע, פתק מהרופא.
כן. אוקיי, זאת אומרת, זה מאפשר דווקא לעשות מקפצה, בעצם זה שאנחנו מכירים את עצמנו ומכירים מה החוזקות שלנו ומה באמת בדיפולט שלנו, איך אנחנו מתנהלים מול העולם, ואז לגייס אנשים שיכולים להשלים את אותו דבר שחסר לי.
חד משמעית, לגמרי. אני חושבת שיש מי שמאמין באלוהים ויש מי שלא מאמין באלוהים, אבל בכל מקרה, את אפרופו חוכמת ההמונים, את ה... פיזרו את החוכמה, פיזרו את היכולות.
נכון.
אז לא הכל נמצא אצלי. ואני יודעת מה המגבלות שלי, זאת אומרת, מה אני כן ומה אני לא. אבל זה לא מחליש אותי, זה דווקא צריך לחזק אותי. זה, ובעצם זה מאפשר את הביחד. הביחד הוא לא תמיד קל, אבל זה מאפשר את הביחד.
כן. תגידי, אני רוצה רגע במעבר חד רגע לקחת את זה לעולם של עסקים. וארגונים.
אוקיי.
נאמר ונכנסים עם המודל ההבחון לצוות בארגון או בעסק, ונגיד יש שם אנשי מחירות, יש כספים, מכל היצור, מנהלה, מנהיגים, כל מה שיש בתוך צוות בארגון. ותוך כדי ההבחון מגלים בעצם שאנשים לא, נגיד, לא נמצאים בדיפולט שלהם, בדבר הטבעי להם.
אוקיי, בתנאים המיטביים עבורם.
בתנאים המיטביים עבורם.
אוקיי, ומה השאלה?
מה עושים עם זה? מה קורה? מה האפשרויות שהמודל מאפשר בעצם לגשר על ה... כי אנשים כבר עובדים שם.
כן, אז א', אני חושבת שבמקום הזה, שוב, אם, אז אפשר לעשות, יש כל מיני אפשרויות, אבל כמו למשל, ללכת לעשות איזשהם קורסים שמחזקים את השרירים המנוונים או החלשים יותר. לחלופין אפשר לעשות איזושהי חלוקת תפקידים שהיא אחרת. לפעמים אפילו לעשות איזושהי, לנייע אנשים מתפקידים מסוימים לתפקידים אחרים. שוב, זה נורא, זה גנרי וזה נורא, זה נורא לגופו. זה כמו שמישהו יבוא ויגיד, אוקיי, אז אנחנו עשינו עכשיו, למישהו כואב את האוזן, ואז עשינו איזושהי בדיקה. הבדיקה הזו באמת היא מאוד מאוד ספציפית לכל ארגון, וקשה לתת איזשהו מענה גנרי. כן. לכל קושי יש איזשהו מענה שהוא מאוד ספציפי למקרה לגופו. זאת אומרת, צריך לתת, אני חושבת שמה שהכוח העוצמתי של ה-MBTI זה שאתה יכול לתת מענה מדויק למורכבות מדויקת, שבין אם זה של, בין אם זה אדם מול תפקיד, בין אם זה אדם מול איזשהו צוות, זה לבנות את החליפה שתפורה לפי המידה של האדם ולפי המידה של הצוות. זה לא תרופה גנרית. ולכן קשה לי נורא להגיד לך, לתת איזשהו מענה שהוא מענה כוללני, אבל באמת עבודה של בנייה, הסתכלות מחודשת, ובנייה של ארגז כלים שתפור לפי העסק, לפי המחלקה, לפי, שוב, מחלקה מסוימת לא דומה למחלקה אחרת. אם אנחנו מסתכלים על האדם ומאבחנים אותו לפי טיפוס אישיות, אז אפשר לקחת מחלקה ולאבחן לפי איזה טיפוס אישיות יש במחלקת מחירות, ואיזה טיפוס אישיות מתאים למחלקת הנהלת חשבונות או כספים, וכל אחד מהמחלקות האלה יש לה צרכים שונים, מניעים שונים, ולכן זה מאוד מאוד לגופו.
קורה שאנשים שעושים את האבחון ואולי מתלבטים אם התוצאה טובה או לא טובה, בגלל שבאמת דיברת על תנאים מיטביים, אז את יכולה להרחיב קצת על העניין הזה של מה זה תנאים מיטביים בהקשר לגישה ותיאוריה של יונג?
אנחנו לא נכנסנו לעומק, האמת היא שזה כשלעצמו נראה לי סדרה של, כן, של מפגשים של מה זה ה-MBTI, אבל בעצם תנאים מיטביים מדברים על זה איך אני מביא לידי ביטוי, או איך יש סביבה, אני אמשיל את זה, בגלל שאנחנו לא נכנסים שוב לעומק, אז אני אמשיל את זה לעולם הצמחים. ולכל בעצם, לכל משפחה של צמחים, יש צרכים ותנאי גידול שהם שונים. יש, אנחנו כולנו יודעים שיש צמחים שהם צריכים חצי צל, שמש מלאה, יותר, השקיה יותר אינטנסיבית, השקיה פחות אינטנסיבית, צמחים שצריכים לגדול בבית, צמחים שצריכים לגדול בחוץ, צמחים שהם מתחת למים, צמחים שהם מחוץ למים. אז באותה המשגה, גם בעצם אנשים, יש אנשים, אם אנשים לדוגמה, אני נותן דוגמה, דיברנו על העולם החיצוני והעולם הפנימי, יש אנשים שיותר, שבעצם הם אנשים שזקוקים להיות באינטראקציה, להיות בעשייה מתמדת, להיות, הם אנשים כמו אנשים בלי הפסקה בעצם. והם זקוקים לעולם החיצוני שהוא בעצם מפרה אותם, זאת אומרת אינטראקציה עם אנשים, חשיבה משותפת, עשייה, זה מה שממלא אותם. אם אנחנו נושיב אותם בתוך משרד מול מסכים ששם הם זקוקים מול מסכים או משהו שהוא מאוד מאוד מונוטוני, פחות מפגש ואינטראקציה עם אנשים, במקום הזה אנחנו בעצם הם יקמלו, הם לא יקבלו את התנאים שהם צריכים כדי לפרוח, כדי להצליח. אותו דבר הפוך, אם יש מישהו שזקוק לשקט, זקוק לזמן חשיבה, לזמן התבוננות, ובצורה הזו הוא מייצר את ה יצירות, נקרא לזה, הגדולות ביותר. אז אם הוא יהיה בעולם החיצוני ויהיה כל הזמן עם רעשים וכל הזמן עם הפרעות וכל הזמן עם אינטראקציות, במקום הזה הוא לא יוכל להביא את עצמו לידי ביטוי, ונהפוך הוא, זה יגזול ממנו אנרגיה. יש את אביצ'י כתב מוזיקה, והבחור הזה, יש סרט על אביצ'י, על החיים של אביצ'י, ומסתבר שהוא היה במושגים של ה-MBTI זה אינטרוברט ואקסטרוברט. אינטרוברט זה אנשים שזקוקים לעולם הפנימי, ואקסטרוברט זה אנשים שמה שמתאים אותם זה העולם החיצוני, זה עשייה, זה דוינג. ואביצ'י, אפרופו, הוא היה מדהים במה שהוא עשה, הוא כתב מוזיקה וזה היה, הוא מאוד מאוד הצליח, אבל זה שהוא נדרש מהסביבה, כל הזמן לצאת להופעות בצורה מטורפת, זה בסופו של דבר גמר אותו, והבחור, והוא לגמרי, הוא מדבר על זה שהוא גילה, אפרופו בסרט הזה, אפשר לראות את הסרט הזה ב-VOD, הוא מגלה על זה שהוא גילה את ה-MBTI, ופתאום הוא הבין שכל מה שהוא זקוק לו, זה השקט הזה, מה לו, ולמסיבות המטורפות האלה, והנון-סטופ, בלי הפסקה, עוד ועוד 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 עשייה, אבל בחוץ. והבן אדם בסופו של דבר לא החזיק מעמד. הוא היה גאון, אבל הסביבה, שכל הזמן דרשה ממנו להיות בחוץ, ולייצר בתנאים מטורפים, גמרה אותו.
וואו, חזק.
זה חזק, חזק. עכשיו זה קורה לכולנו ברמה זו אחרת שאנחנו אפילו לא מודעים. אנחנו לא, הרבה פעמים אנחנו משתמשים ביד, אפרופו ב-MBTI באמת מדברים על היד החלשה והיד החזקה, ואם אפרופו אני למשל, אני אינטרוברטית, אני מאוד 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 זקוקה לעולם הפנימי שלי, לחיבור לעצמי, והעולם הוא בסופו של דבר התרבות היא כזו שמאוד דוחפת אנשים לעולם האקסטרוורטי, להביע את עצמך, אני חושב על זה בכיתה. מי שבולט זה אנשים שמדברים, שתופסים מקום, שעונים למורה כשהיא שואלת, וילדים, ובכולנו יש ילד, שהם פחות, שזה האזור פחות נוח להם, שצריכים תנאים אחרים כדי להביא את עצמם לידי ביטוי, הם בעצם נעלמים, והפרשנות היא שאין להם מה להגיד, או שהם לא משמעותיים, כשבעצם אפשר היה לעזור להם לפרוח בתנאים אחרים, בקבוצות יותר קטנות, באחד על אחד, במפגשים אישיים יותר. ואני אומרת, במקום הזה שאני כאינטרוברטית משתמשת המון ביד החלשה שלי, זה כמו לכתוב ביד שמאל, שאצלי יד החלשה היא יד שמאל, אני הרבה, בגלל שאני כל כך מיומנת ואני נדרשת להתנהג בצורה אקסטרוורטית, זה נראה כמובן מאליו, אבל האנרגיה, כמות האנרגיה שאני בעצם מוציאה ואני לא ערה לה, היא כל כך גדולה, שכשאם הייתי מבינה ומייצרת לעצמי את התנאים, והיום אני יותר ויותר מבינה ומייצרת את התנאים,
כן.
כמו למשל השיחה הזו, שהיא שיחה מאוד אישית מבחינתי, והיא בקונטקסט כזה שמאפשר לי לבוא לידי ביטוי בקלות יותר, וואלה, איזה כיף, וכמה אפשר להביא את עצמך, וכמה אתה יכול, והיום יש כל כך הרבה דרכים אחרות להביא את עצמך.
נכון.
אז אלה התנאים להצלחה. כל אחד צריך לדעת באמת מה, באיזה מצע הוא יכול לפרוח.
כן.
וזה שונה מאדם לאדם.
שזה חשוב, הרבה פעמים באמת עולה השאלה, במיוחד היום, שאנחנו בעולם כל כך הישגי, וכל כך של תוצאות, ושל הגשמה, וחלומות, וכל המילים של העידן החדש הזה, ואת ככה מדברת על לפני ההצלחה, איזה מרכיבים אנחנו צריכים כדי באמת לחולל איזושהי הצלחה.
כן, ואני חושבת שאחת, אולי משם זה מתחיל, וזאת איזושהי תובנה שלי, זה שאת יודעת, כמו ששאלת אותי קודם עם מה עושים כשיש איזושהי בעיה מסוימת, ומה הפתרון, ואני חושבת להבין הצלחה זאת מילה כזו מאוד גדולה, אבל עוד לפני הצלחה, כשאתה עובד עם קבוצה או עם אדם, מה זה הצלחה בשבילך?
נכון.
ומה שנחשב הצלחה בעולם או בתרבות, זה לא בהכרח הפרמטרים של מה זה בשבילך הצלחה, וכשאתה מצליח להתחבר ולהבין, ולא להיות במאבק מול מה נחשב, ומה הסטנדרטים, ברגע שאתה מזקק את מה זה הצלחה בשבילך, לא בשביל מישהו אחר, כי למישהו אחר יכולים להיות פרמטרים אחרים, אני חושבת שזאת נקודת המוצא.
מאוד.
ואחר כך כן. יש איך להגיע לשם.
כן.
ואיך להגיע לשם, יש המון דרכים להגיע, אין דרך אחת. Mm-hmm. יש, ולכל אחד יש את הדרך שלו בעצם.
כן.
אני חושבת שמשם זה מתחיל.
כן, אני מסכימה איתך לגמרי. אז אנחנו ממש כבר דקה לסיום, אם יש לך עוד איזשהו ככה תובנה חשובה למאזינים שלנו על השיחה בינינו.
אני חושבת שאם יש לי איזושהי מתנה לתת לעצמי, לנו, למי שמאזין, זה בעצם, השאלה הזאת מחבר אותי לשאלה של ההצלחה. והרבה פעמים כשמגיעים אליי לאימון, אז שואלים את השאלה, האם אני אצליח? אנשים שואלים כל הזמן את השאלה, האם אני אצליח? ואחד הדברים אני חושבת שהם חזקים עבורי וגם עבור אחרים שאני עובדת איתם, זה פשוט לשנות את השאלה. לא להאם אני אצליח, כי כששואלים האם אני אצליח, יכולות להיות שתי תשובות. יכולה להיות תשובה של כן, ויכולה להיות תשובה שלא.
כן.
אבל כששואלים את השאלה, מה אני צריך לעשות כדי להצליח, אז קודם כל, בייס, האקסיומה היא שאני אצליח.
כן.
ועכשיו, רק צריך למצוא את הדרך.
כן.
והרבה פעמים אנחנו צריכים למצוא את הדרך, אולי זה החיבור ל-MBTI, שהיא הדרך המדויקת לנו. כדי שזה יהיה גם בפרמטרים של ההצלחה שלנו, ולא של אחרים, וגם בדרך שמתאימה לארגז כלים שיש לנו.
כן.
ובדרך הזו אנחנו גם יכולים לחבר אחרים משמעותיים לנו. אז באמת מה צריך לעשות כדי כן. להצליח ובאיזה דרך, וגם כשלפעמים אנחנו לא על הדרך הנכונה, תמיד יש דרך אחרת שהיא יכולה להיות מתאימה יותר.
נכון. טוב, וואו, זה עבר, מה זה מהר?
נכון. זה כמו הזמן עובר מהר כשנהנים.
כן, תודה רבה, הלית. תודה, היה לי תענוג.
תודה, גליה. תמיד תענוג לי איתך.